אנחנו, הנושא שלנו זה בניין הרצון. בניין הרצון, קודם כל אנחנו צריכים להבין מהו הרצון על מחלקותיו השונות, וללמוד את הכלים לבנות את הרצון נכון. אדם לפעמים הוא חושב, אני רוצה דבר אחד, קורה דבר אחר, וקשה לי, קשה לי בחיים. עכשיו הוא מתחיל ללמוד תורה, לא מסתדר לו, כי הוא רוצה דבר אחר, והתורה אומרת דבר, הוא רוצה דבר אחד, והתורה אומרת דבר אחר, ויש פער, וקשה להבין מה יהיה. אז מה, כל החיים אני אסבול כך? כל החיים אני ארצה דבר אחד, והתורה תרצה דבר אחר, ואני אצטרך ככה כל החיים, מה שנקרא, להיות במאבק עם עצמי, או שישנם אפשרויות אחרות, או שהרצון יכול להיבנות ולהתעלות. אז אני בחרתי להתחיל את הסדרה הזאת במדרש רבה, שמופיע בשני מקומות, אותו מדרש. הוא מופיע גם בפרשת נוח וגם במגילת אסתר. וזה המקור מספר אחד. ויבוא המן ויאמר לו המלך, מה אתה אומר? מה נעשה? אני לא זוכר את הרשום המדויקת שם שהמלך, אבל הוא שואל את המן, מה כדאי לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? ממשיך המדרש ואומר, ויומר המן בליבו. המשך הפסוק שם זה, ויומר המן בליבו, למי יחפוץ המלך? נכון? במי יחפוץ המלך יותר ממני? אומר המדרש, הרשעים ברשות ליבם. הוא מביא כמה ראיות לזה. ויאמר עשיו בליבו, אמר נבל בליבו, ויאמר ירובעם בליבו, ויאמר המן בליבו. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לברר. אנחנו רואים שיש פה בין כל הפסוקים האלה, בין כל הדמויות האלה, עשיו, נבל, ירובעם, המן, כולם רשעים. וכולם אומרים בליבם. אז זה נקרא רשעים ברשות ליבם. אבל הצדיקים, ליבם ברשותם. הדאוד הכתיב, וחנה היא מדברת על ליבה. וישם דניאל על ליבו, ויומר דוד אל ליבו, ודומין לבוראן, שנאמר בבראשית, ויומר השם אל ליבו. מתי כתוב ויומר השם אל ליבו? אחרי המבול. אז נוח יוצא מהטבעה, בונה מזבח, מקריב קורבן, וכתוב, וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם בליבו. הקדוש ברוך הוא אומר בליבו. אל ליבו. סליחה, נכון. ויאמר השם אל ליבו. מה אומר השם אל ליבו? מה זאת אומרת? מה? הקדוש ברוך הוא יש לו יצר הרע חס וחלילה. אלא אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר אל ליבו, הכוונה שככה הסבר אחר כך, שמידת הרחמים, הקדוש ברוך הוא השליט את מידת הרחמים על מידת הדין. מידת הדין הביאה את המבול לעולם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר אל ליבו, אני אשתף מידת הרחמים. אני אהיה רחמן על העולם. כאילו שהקדוש ברוך הוא עובד על מידותיו. אבל אנחנו אומרים שהוא מעריך לנו, שהוא נותן לנו הזדמנות לחזור בתשובה. אז אנחנו לומדים מהמדרש הזה, רשעים הם ברשות ליבם. הבפנים, הבא לי, בא לי ככה, אני חושב ככה. יש לי כל מיני מחשבות פנימיות שאני לא משתף אחרים, משתף אותה, את המחשבות האלה עם אחרים. זה דברים שקורים בתוך הלב של האדם. והצדיקים, ליבם ברשותם. מה הכוונה שצדיקים ליבם ברשותם? צדיקים ליבם ברשותם זה אומר שיש להם שלטון על הלב. עכשיו אנחנו צריכים לברר מה זה לב, מה זה רצון, מה זה שלטון. יש פה הרבה מושגים שצריך לברר כדי להתחיל את הסדרה הזאת כמו שצריך. אז קודם כל בואו נראה את פירוש עץ יוסף על מדרש רבה. זה מקור מספר 2. כולם רואים איפה זה הטור האמצעי הארוך הזה, כן? רואים? הרשעים ברשות ליבם, כי הרשע אינו יכול להכריע את ליבו, רק עושה בעל כורחו למה שליבו חפץ, ובא אחר כך לידי חרטה, בראותו כי עשה רעה. זה מה שנאמר, שהרשעים מלאים חרטות. רשעים הם מלאים חרטות. כל הזמן הוא עושה מה שליבו חפץ, ואחר כך הוא מתחרט על זה. אך הצדיק, אם אבן יחשוב בליבו, הכוונה אם תהיה לו מחשבה לא טובה בלב, הוא יכריכנו לאפר מעשה הרע, הפך מה שליבו חפץ. ולכן כתיב אצל רשע, ויאמר בליבו, כלומר, מאמרו ברשות ליבו, הוא בתוך הלב. כי בלתו לא יעשה דבר. אבל בצדיקים כתיב, וחנאי מדברת על ליבה, שמאמרה אל ליבה שגוזרת עליו, שמאמרה על ליבה שגוזרת עליו להטוטו אל הנאות. נאות לא מלשון נכון. נאה, אלא נאות מלשון נכון, נכון? כן. אז היא גוזרת על הלב. וכן, כשכתיב אל ליבו על דוד המלך, פירושו גם כן מאמרו אליו, שגוזר עליו, ככה אומר האלשך, יפה עיניים. אבל קשה, הלא מצינו גבי אברהם, ואומר בליבו, הלבן 100 שנה ייוולד. אין חזקוני, מה שתרץ, לא ייכנס לזה עכשיו. ויאמר המן בליבו, דזדון ליבו וגאוותו, הסיען, שאין מי שיחפוץ המלך בעיקרו כמותו. זאת אומרת, הוא דמיין, מי? כשהמלך רוצה עכשיו לעשות טוב למישהו, יותר ממני, אני המקורב למלכות. הגאווה שלו העבירה אותו על דעתו, הוא קולט את המציאות דרך המשקפיים הגאוותניות שלו, נכון? והוא אפילו לא מבין את זה. לכן הוא נאמר עליו שהוא ברשות ליבו ולא ליבו ברשותו. לכן הסיעו שאין מי שיחפוץ המלך בעיקרו כמותו ומלאו ליבו להתלבש בלבוש מלכות, והוא נשמע לגובה ליבו, אומר לו, דוד, סוס שרחב עליו המלך, ובגד שלבש המלך, במילים אחרות, הוא רוצה להיות מלך. וחנה היא מדברת על ליבה, שצרתה, הייתה לה צרה לחנה, מה הייתה הצרה של חנה? הייתה הכרה. הייתה הכרה. אז הצרה הזאת היא תביא אותה לקרוא בקול גדול על מר נפשה, נגד צרתה, והיא כבשה את ליבה לתת פוגת לה, להתפלל בנחת וקולה לא ישמע. כמו שכתוב, חנה היא מדברת על ליבה וקולה לא ישמע.
זאת אומרת שאם היא הייתה נותנת ללב להתגבר על השכל, יכול להיות שהייתה צועקת, משהו כזה.
צועקת, מתיחה, לא יודע, כן. ואומר דוד אל ליבו, מה היה בפסוק הזה? שליבו אמר לו שהשם בעזרו. ואם ירדפנו עוד שאול, השם יביאנו לידו ויארגנו. אמר, בליבו הייתה התגנבה איזה מחשבה כזאת, שהוא ייפול בידיים שלי, אני ארוג אותו. והוא חלק עליו, על ליבו. מי חלק עליו? מי חלק על ליבו של דוד? דוד חלק על ליבו של דוד. נשמע מוזר קצת, לא? והוא חלק עליו. ואמר כי לא ישלח ידו במשיח השם, ונמצא הוא בסכנה שמה יפגע בו שאול, ולכן צריך לברוח. ואומר השם אל ליבו, בזה התחלנו, ואם תאמר הוא בהקדוש ברוך הוא, איך ישייך לומר אחי? איך אפשר להגיד ככה על הקדוש ברוך הוא שהוא אמר אל ליבו? וכי יש לו חפץ להרע עד שיתה אותה? ויש לומר שזה נגד מידת הדין. כשירצה להיפרע מאחותה, והקדוש ברוך הוא יכביש מידת הדין על מידת הרחמים להאריך פה. טוב, אז למדנו מפה כמה דוגמאות, מחנה, מדוד, מהמן, נכון? שיש אדם שחפץ הלב שלו מוביל לדבר אחד, אבל השכל שלו מתגבר, הוא מחליט דבר אחר. האדם הזה אנחנו נקרא לו ליבו ברשותו. ואדם כזה יש לו עוד תואר, הוא נקרא צדיק. בסדר?
דוגמה הכי קלאסית זה יוסף.
למה?
בעצם כמו כל אדם נורמלי, הוא כן היה יכול להתגרר עם ליבו
לאשת פוטיפר.
כן, ואז כתוב שדמות יקנו, הוא
נכון, ומעניין למה הדוגמה הזאת לא מובאת פה, לא כתוב שם ויאמר יוסף אל ליבו, לא כתוב, זאת אומרת, שם אין את ה... כנראה הפער שם לא היה כל כך גדול כמו פה. פה הפער הוא שהלב אומר דבר אחד, לדוגמה, בואו ניקח את דוד המלך, שאול המלך רודף אחריך, רוצה להרוג אותך, אבל מה זה רודף אחריך? לא פעם, פעמיים, רודף אחריך בלי להפסיק, באופן אובססיבי. הדבר הכי פשוט זה, ואתה יודע שהשם איתך, אתה אומר עצמך, כשהוא ייפול לי בידיים, אני חסר אותו וזהו. זה מצד הטבע הפשוט. אבל השכל, האצילי, העליון, זה שמבין ששאול המלך הוא משיח השם, אף על פי שהוא רודף אותי, ואף על פי שהוא טועה ואני צודק, שאני אשלח יד במשיח השם? לא. צריך גבורה בשביל הדבר הזה. צריך גבורה בשביל הדבר הזה. ואותו דבר חנה, אבל אנחנו נסביר עוד הסברים מהדבר הזה. בסדר? כרגע הסברנו הסבר חלקי. בואו נדבר על ההבדל שבין רצון לבין חפץ, בפסקה מספר 3. זה מצולם מספר שנקרא ספר הכרמל, שאותו ליקט הרב יוסף גרינבוים, שהוא ליקט מפירושי המלבים. מלבים, בהרבה מקומות, כשהוא בא להסביר משהו, הוא מסביר הבדלים של לשונות. אז ספר הכרמל הוא בעצם אסף את כל המקומות שהמלבים מסביר מה בדיוק הלשון הזו כוונתה, או מה הלשון הזו כוונתה, אסף את זה לספר אחד שנקרא ספר הכרמל, ויש גם ספר מקורי יותר שנקרא יאיר אור, או יאיר דבר, יאיר אור אני חושב, שאותו כתב המלבים בעצמו, יש שם פחות מושגים, אבל... אז הוא מסביר מה ההבדל בין רצון ובין חפץ. כולם רואים איפה אנחנו? הסתכלו בכתוב. ההבדל שבין רצון ובין חפץ, ויתר נרדפיו הוא, שרצון הוא תכונה מחשביית, בבחירה שכלית. נקי מכל נטייה נפשית. הוא מורה שרוצה ובוחר בהדבר שהוא נרצה אצלו, מצד שהוא טוב. הוא בוחר בזה בכוח בחירתו, בבחירת השכל. ויצויר שירצה אדם בדבר, בדבר מה? מצד בחירתו השכלית, ולא יחפוץ פה מצד החפץ ונטייתו הנפשית. שהחפץ יעכב לפעמים את הרצון שלא יצא מכוח אל הפועל. יכול להיות מצב, אומר ככה, אומר המלבים, הרצון הוא תכונה מחשבית. זאת אומרת נטייה שנגררת אחרי ההכרה. ההכרה מכירה בטוב, והרצון מתעורר לשם, כתוצאה מההכרה. מה שאין כן החפץ. החפץ הוא נטייה נפשית. לדוגמה, אדם רוצה לשמוע שיעור, אבל חפץ לישון עוד שעה בבוקר. יכול להיות כזה דבר? הוא קרוע בינו לעצמו. החפץ הוא יותר ממשי, הוא יותר קרוב למציאות. הוא יותר קרוב אל הבפועל של האדם. הרצון הוא משהו קצת יותר מופשט, הוא יותר קשור בשכל, וכשהרצון לא מגיע לכדי חפץ, אז הרבה פעמים החפץ הוא מכריע את הרצון. מבינים את ההבדל בין רצון לחפץ? החפץ הוא יותר ממשי, הוא יותר תוצאה של נטייה נפשית. הרצון, על פי המלבים, הוא תכונה מחשבית, מופשטת יותר, שהיא תוצאה של הכרה, בסדר? אני מכיר בזה שאין ערך גדול יותר מלימוד תורה, לדוגמה. אני מכיר שלימוד התורה הוא הדבר שהכי בונה את המציאות, והכי בונה את המציאות האישית והכללית, הלאומית והעולמית. מכיוון שאני מכיר בזה, הרצון שלי מתעורר לדבר הזה. האם זה אומר שאני מחר לומד 18 שעות ביום? מי שכן, אשריו. זאת אומרת שהמידות שלו לא מעכבות אותו. אבל מי שהמידות שלו וההרגלים שלו נמצאים במקום אחר, אז יש לו מעכבים ברצון הזה. אז הרצון הוא לא שלם, כי הוא לא הגיע לכדי מימוש. יש חפצים. אדם חפץ בכל מיני דברים, הוא רוצה, אנחנו קוראים חפץ לרצון, זה משמשים בערבוביה, אנחנו הרבה פעמים מערבבים במילים, אבל עושה לנו עמל במסדר. כשאתה חפץ, זה קשור יותר לצד הנמוך של האדם. יש מצב שבו החפץ הוא עליון יותר, כי הוא מבטא רצון. רצון שמתגשם במציאות וכבר מגיע להיות קרוב אל הרגש, אז כבר הוא יקרא חפץ. מבינים?
יש שני סוגי חפצים. חפץ אחד שהוא מנהיג את האדם ברמה הנמוכה, שקרוב יותר למציאות, למעשים, לדברים הטכניים של החיים של האדם. ויש עוד חפץ אחד, לא עוד, אבל זה אותו חפץ, רק שהוא הרבה יותר עליון מהחפץ הנמוך הזה. שהוא נדחף על ידי הרצון.
החפץ הוא בממשות. אם הוא נאמן לרצון, אז הוא חפץ מצוין. אבל אם הוא נאמן לנטיות הנמוכות של האדם, אז הוא חפץ פחות מצוין. נכון? בואו נדלג למקור מספר 4, נראה את זה מהצד השני, מההפוך של זה. יש הבדל בין חפץ ובין רצון, ויתר נרדפיו, כי חפץ הוא תכונה נפשית, לא מחשבית, וגדר החפץ הוא שיש לאדם נטייה נפשית אל איזה דבר על ידי שנתאווה, או שחומד בו, מצד הערב או המועיל, או על ידי נטייה אחרת, נפשית, ואין בו מפעולת השכל והבחירה. ויצויר שאדם יחפוץ בדבר אף שלא ירצה בו. אתם שומעים? יכול להיות שאדם יחפוץ בדבר אף שלא ירצה בו. דוגמה, אכלתי ארוחת צהריים בשרית, אחר כך נפגשתי עם מישהו, הגישו לשולחן עוגת גבינה. אתה רוצה לאכול חלב אחרי בשר? אתה לא רוצה. אבל אתה חפץ.
אולי אתה חפץ, אבל יודע שזה אסור?
כן, יודע שזה אסור, זה כבר אומר, השכל שלך יודע שזה אסור, וממילא הרצון שלך, שהוא הבחירה, הוא המקום המוסרי שלך, מקבל החלטה, אני לא אוכל את זה עכשיו. לא שותה נס קפה. אף על פי שבא לי. הבא לי, על פי רוב, כשאנחנו אומרים בא לי, למרות שיכול להיות אדם שהוא צדיק עליון, ומה בא לו? בא לו עכשיו ללמוד גמרא בעיון. בא לו. טוב, זה אדם שהוא צדיק, אז בא לו, כי הוא כבר, הרצון שלו הוא כבר אחר, הוא כבר נבנה אצלו הרצון והחפץ, כבר יש איזושהי התאמה ביניהם. אולי נקרא לו במבחינה מוסרית שהמוסר שלו הוא ישר ולא כובש, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. כמו החפץ, תסתכלו איפה אנחנו עדיין שם, איפה שהסוגריים האלה, כמו החפץ בדבר רע או בבלתי חשוב במעלה, שבזה נאמר שהוא חפץ ולא רוצה, כמו לדוגמה, כי חפץ בבת יעקב, על מי זה נאמר? על שכם בן חמור. שכם בן חמור חפץ בבת יעקב. כן, היה רק חפץ בלא רצון, כי האדם כשימלך במחשבתו לא ירצה בדבר רע ולא ירצה לעשותו. אבל היה לו חפץ ונטייה נפשית אליה, גם שהיא בת יעקב. נכון? גם שהיא בת יעקב עשיר. והתעורר בו החפץ גם אל זה חוץ מהחשק אל הנערה עצמה שכבר הייתה ברשותו. ולא נמצא על הרע רק פה על חפץ, ולא רצה כמו בשיקוציהם נפשם חפצה. כי האדם מצד השכל לא ירצה בהרע, רק חפץ ונטיית התאווה תגבר על הרצון. אתם שומעים? הוא אומר ככה, שאדם מצד הרצון, מצד השכל לא ירצה ברע. השכל הנקי, השכל הנקי, הוא תמיד רוצה בטוב. אז יש אדם שאומר, רגע, אבל לפעמים יש אנשים שהם עובדים עם השכל בשביל לעשות דברים רעים. תשובה, זה לא שכל. זה עולם המחשבות, כן? זה ניזון מהדמיון, כן? זה אולי עובד עם כלים שכליים, כן? אבל זה לא השכל הטהור. שכל הטהור הוא שכל של קודש. אז השכל האמיתי, השכל, הוא תמיד רוצה בטוב. הוא רוצה באמת ובטוב, האמת והטוב. אחד הם, אצלו. לסיכום, בואו נראה את הרב צבי יהודה במקור מספר 5. חפץ לעומת רצה. יש הרי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ואדיר. אז רצה או חפץ? אומר הרב צבי יהודה, יש חקירות רבות בקשר למילים נרדפות, וכן המלבי מבאר חילוקים בין חפץ לרצון. המשותף להם הוא מצב פסיכולוגי דק, מצב נפשי עדין. אמנם למילה חפץ יש מובן של דבר מסוים, כגון בגמרא, מועד קטן שמחלקת בין חפצי שמיים לחפצים אנושיים גשמיים. החפץ פונה יותר אל הממשיות, הוא רצון מגובש, עובדתי, ריאלי. הוא לא רצון מופשט. לכן הוא יותר גדול ואדיר. אבל מתי הוא יותר גדול ואדיר? מתי שהוא מחובר לאמת, למוסר, לשכל, לרצון. אצל רבי חנניה רצה, ואצל ישעיהו הנביא חפץ. חפץ, חפץ הוא יותר מרצון. הכוונה שהוא יותר ממשי, הוא יותר קשור למעשים. הכוח הפנימי שלו יותר גדול, שכבר נעשה לחפץ. נכון? אז שוב, הרצון כשהוא מתגבש ונעשה לחפץ, זה מדרגה יותר גבוהה. אבל באופן פשוט, אם החפץ הוא סתם חפץ, הוא לא בא מתוך ההשתלשלות של שכל, רצון, חפץ. שכל, רצון, חפץ. כשזה שכל, רצון, חפץ, אז החפץ הוא גדול יותר מהרצון, כי הוא ממשי יותר, הוא קונקרטי יותר. הוא עכשיו בא להוציא מן הכוח אל הפועל את המעשה הרצוי. אבל כשהחפץ הוא חפץ לעצמו, הוא לא בא מתוך רצון, אז יש סתירה בין רצון לבין חפץ, ואז רשעים מלאים חרטות. ואז רשעים הם ברשות ליבם, זה אנשים שהבעלי שלהם מתגבר, שמחשבות האבן בליבם מתגברות. ואילו השכל מושלך הארצה ולא מנהל את החיים. בואו נמשיך למקור מספר 6. רצון, שכל ומידות. על הרצון הפנימי אפשר לומר שהוא ההתגלות הראשונה של המהות הרוחנית. אבל ודאי גם הוא איננו עצמות המהות היסודית של הרוחניות הנשמתית. השכל והמידות הם התגלות שנייה ושלישית. אז יש רצון פנימי, אחרי הרצון הפנימי בא השכל ובאות המידות. כשיש ברצון הפנימי קלקול, אי אפשר שלא יתגלה זה הקלקול בשכל וגם במידות. והחיסרון שברצון הפנימי פוגם הוא גם כן את העצמיות הפנימית באיזה מידה. נכון? אז על כן, אי אפשר שאור החוכמה ומאור התורה יאיר באדם בבהירות מובהקת כל זמן שלא שב בתשובה שלמה. כי אמרנו ככה, כשאדם חוטא נפגם הרצון, נפגם הרצון הוא מקלקל את השכל, מקלקל את השכל מקלקל את המידות, המידות הן תוצאה של ההשקפה, של המבט, והמבט, אם הרצון התעוות של האדם, אם הרצון של האדם הוא לא שלם, אז גם המבט שלו לוקה בחסר. עכשיו השכל שלו מגויס לטובת הרצון המעוות. בסדר? כמו השכל של המן, שלא לא השכיל להבין שמה ששולט בו זה הגאווה שלו. נכון? אז עכשיו זה אומר שזה בעיה. תגיד, בסדר, אם היית אומר לי ששורש הכל זה השכל, אז הייתי מתקן בשכל. אבל אם אתה אומר לי שיותר שורשי מהשכל הוא הרצון, אז איך אני אתקן בדיוק? אז בואו נראה פסקה אחרונה פה, ואחר כך נדבר קצת בעל פה. זה מאורות הקודש. א', השכל והאופי. השכל החילוני אינו יכול להגביה ולזכך לגמרי את האופי הנפשי שיסודו מתגלה במהות הרצון. למה? מפני שכוח הרצון הוא יותר עצמי ויותר עמוק ומושרש במהות הנפשית מהשכל. אז השכל הוא לא יכול להגביה ולזכך את האופי הנפשי, כי הרצון שמונח שם הוא יותר גבוה ממנו. אבל השכל הקדוש, המואר מאור הקודש, הוא מעדן ומקדש, מצרף ומזקק את הרצון בכל מילואו. מפני שיסוד הווייתו יותר עמוק ויותר תוכני מכל ערכי הרצון כולם, ומקור שפעתו הרצונות יונקים.
השכל החילוני הכוונה המעשי?
השכל החילוני הכוונה הלוגיקה. הלוגי. היכולות השכליות של האדם, אין בכוחם לתקן את הרצון, כי הרצון הוא יותר שורשי מהם, ואז זה הכל לוקה בחסר. אז מה יעשה האדם עכשיו, עכשיו אנחנו רק מתחילים את הבניין של הרצון, מה יעשה האדם כדי לשכלל את הרצון שלו, לעדן את הרצון שלו, לדייק את הרצון שלו, וגם לאמץ את הרצון שלו, שהוא יהיה חזק ובריא. כל הדברים האלה, יש להם פתרון. הפתרון הוא שצריך לנוק משכל יותר גבוה מהשכל שלי, השכל החילוני. ומהו השכל הזה? השכל הזה זה השכל הקדוש, נכון? השכל הקדוש שהוא בא לידי ביטוי בתורה שבכתב ושבעל פה, השכל העליון, כל אור הקודש הזה, הוא יכול לטהר את הרצון ומכוחו את השכל, ומכוחו את המידות ואת המעשים. דרך השכל, הרצון הפנימי. אבל השכל מצד עצמו לא היה יכול לגאול את הרצון, אלא רק כשאתה מקרין עליו מהשכל העליון. אז אנחנו עובדים עם השכל, אבל הרצון הוא זה שפונה אל העבודה השכלית, נכון? אז צריכה להיות התגברות של הרצון. עכשיו, אדם אומר, תראה, אני רואה איפה הרצונות שלי מונחים. אני רוצה גלידה, אני רוצה הוגה, אני רוצה כל מיני דברים כאלה. זה מה שאני רוצה. אני מבין שצריך לרצות דברים אחרים. אז מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? קודם כל, אני צריך לרצות לרצות. לרצות לרצות זה כבר מדרגה, זה התחלה. אפשר אפילו לרצות, לרצות, לרצות. ורבי נחמן אומר שאפשר אפילו לרצות, 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 לרצות. 4 פעמים. בסדר? אני רוצה, הייתי רוצה לרצות. אז זה התחלה. משהו פה מתחיל להיגאל בי. אני רוצה מה שהשם רוצה. מה שהם רוצה אני עוד לא יודע, אבל זה מה שאני רוצה. אני רוצה את האמת. איך אני בונה את הדבר הזה? קודם כל, לימוד. הלימוד, השכל, ואנחנו נלמד את זה בפסקאות הבאות, בעזרת השם שיעורים הבאים. השכל הוא מעורר את הרצון. הרמב״ם קורא לרצון כוח המתעורר. מה הכוונה שהוא מתעורר? למה הוא מתעורר? למה שהשכל מראה לו שנכון או לא נכון. לכן המלבי אומר שהרצון והשכל קשורים. הרצון הוא תכונה מחשבית. מחשבות מובילות את הרצון. יש עוד דבר, וזה אימוץ הרצון. אימוץ הרצון...
מה שמעורר בעצם את הרצון זה השכל הקדוש, שהוא בעצם שורשי יותר מהשכל הלוגי.
כן, השכל הקודש, השכל הלא חילוני, הוא מכוון אל הרצון הפנימי של האדם. הוא מה שהאדם היה צריך לרצות. כשהשכל של האדם פוגש את הדבר הזה, מתעורר מתוכו אותו רצון קדוש שהונח בו, מתחילתו. כי האלוהים עשה את האדם ישר, נכון? אלוקים עשה את האדם ישר. מה הכוונה הוא עשה את האדם ישר? מה זה האדם שהוא עשה ישר? האדם זה המהות הרוחנית הפנימית שלו, שמתגלה, ההתגלות הראשונה שלה זה הרצון. אז הרצון הזה הוא מתעורר, מתי? שהשכל שלי נפגש עם שכל עליון יותר. והשכל העליון יותר, ככל שהוא עליון יותר, ככל שהוא מדויק יותר, ככל שהוא טהור יותר, כך הוא חודר יותר את כל המסכים שיש בי. אז זה קודם כל מצד הלימוד. אחר כך יש אימוץ הרצון. אימוץ הרצון זה אומר שצריך לקרב את הרצון אל החפץ. החפץ הוא יותר קשור ברגש. אדם מתרגש לקראת משהו. אינסטינקטיבית הוא נוטה לשם. אבל הרצון המופשט, המחשבי, הוא מבין מוסרית שנכון ככה, נכון כמו שהתורה אומרת. אז מה לוקח רצון מופשט ומקרב אותו לעולם הרגשי, והופך אותו לחפץ? מה זה הדבר הזה? תפילה. תפילה היא רגש, היא כולה רגש. אדם לא צריך לעשות עיון תפילה. לא צריך לעיין עכשיו, להתחיל לחשוב, אלוקיי ואלוקי אבותיי, מה למדתי במלבים על אלוקיי ואלוקי אבותיי. לא, זה עיון תפילה, זה לא עכשיו, זה לפני התפילה. עכשיו בתוך התפילה, אדם צריך להתרגש כולו. אלוקי אבותיי. הוא פונה אל השם, ומבקש ממנו מה? את מה שהתורה אומרת שצריך לבקש, כי המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. נכון? צריך ללמוד תורה, התורה מדייקת את הרצון, היא מסבירה לנו מה נכון לרצות, וככל שיש עמל של תורה, זה חודר יותר אל הרצון הפנימי, והתפילה היא בעצם הופכת את הרצון הזה להיות קרוב יותר אל הרגש, ואז הוא נהפך להיות יותר קרוב לחפץ. מובן מה שאני אומר? עכשיו, הרצון הוא צריך בניין. אנחנו יודעים שיש בחירה חופשית לאדם. זה, אם מדברים על בניין הרצון, חייבים לדבר על חופש הבחירה שיש לאדם. חופש הבחירה שיש לאדם, אנחנו יודעים שיש לאדם יכולת להחליט על המעשים שלו. זה אנחנו יודעים, נכון? אני יכול להחליט בכל רגע נתון מה המעשה שאני אעשה. אבל האם אני יכול להחליט מה אני ארצה? או מה אני אכפוץ? הוא אומר, תשמע, באמת עכשיו בא לי משהו שאסור. בא לי משהו שהוא אסור. אז איך אתה אומר לי שאני יכול להחליט לא, שזה לא יבוא לי? זה בא לי, זה כל הזמן בא לי. תשובה, צריך לבנות את העולם הפנימי. העולם הפנימי הוא דבר שיכול וצריך להיבנות. הוא נבנה גם על ידי לימוד, שזה מלמעלה למטה, מההבנה זה מחלחל אל החפץ ומעורר את הרצון העליון, גם על ידי מעשים, בבחינת אחרי המעשים נמשכים הלבבות, וזה עוזר גם להבין, זה בבחינת נעשה ונשמע, שמתוך שנעשה אז נשמע, מצליח להבין את הדברים מתוך העשייה שלהם. וגם על ידי התפילה, שמקרבת את הרצונות המופשטים אל העולם הרגשי, המעשי, המיידי, הקונקרטי יותר. ואז שבן אדם לומד בתפילה. הוא לומד, הוא לומד את הערך שנקרא שיבה שופטנו כבראשונה. הוא מבין מה זה ערכאות של גויים, פרשת השבוע. אלה המשפטים אשר תשימו, אשר תשים לפניהם, נכון? אומר שם רשי, אלה המשפטים, לא ערכאות של גויים. יבוא אדם, אפילו אם הגויים דנים באותו הקשר, דין שהוא כמו דין ישראל. אסור ללכת לערכאות של גויים. כשאדם מבין את זה בעומק, הוא מבין כמה שהמשפט הגוי הוא סותר את הנפש הישראלית. ושאנחנו לא יכול להיות, לא יכולים להיות נשפטים על ידי האמות המוסר האלה, הלא ישרות. אז יש לו צער בדבר הזה. אז ככל שהוא מבין יותר, יש לו יותר צער בדבר הזה. כשהוא מגיע לחלק של השיבה שופטנו כבראשונה בתפילה, הוא כבר הוא מתחיל להתרגש מהדבר הזה. הוא ממש אומר, ריבונו של עולם, השיבה שופטנו כבראשונה, ויוצאנו כבתחילה, והסר ממנו יגון והנחה. היגון והנחה הם תולדה של שופטים, נכון, של שופטים ויועצים, שלא עובדים על פי דיני התורה, על פי מה שצריך ונכון וראוי לנהוג בעם ישראל. אז הדבר הזה, הוא מצער אותו. אז עכשיו הוא מתפלל על זה, והתפילה הזאת היא בונה את הרצון יותר. בונה בו רצון יותר, יותר חזק. מסכת אבות פרק שני, עשה רצונו כרצונך. כדי שיעשה, נכון? כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצונך, רצון אחרים מפני רצונך. עשה רצונו כרצונך, מה זה שאדם צריך לעשות את רצון השם כאילו שזה הרצון שלו? אז א', אתה צריך לעשות, אבל ב', לא רק לעשות במובן המעשי, אלא גם לבנות רצון כזה. לבנות רצון כזה שהוא מתאים לרצון השם. וזאת הבשורה הטובה, שבעצם אפשר לא רק להחליט על המעשים שלנו, אלא גם לבנות את המידות שלנו. בעצם בניין הרצון זה בניין המידות. זה עבודת המידות. המידות הן מידות של מים. הן מידות של רצון. אנחנו מודדים את מידת הרצון שלי לתת. מידת הרצון, נכון? מידת הרצון לתת, יש לה קצוות. קמצנות מצד אחד, פזרנות מצד שני, ונדיבות באמצע. מידה טובה, נדיבות. שאדם הוא, יש לו לב רחב, הוא נותן, אבל הוא גם לא מחלה את ממונו, הוא יודע לשמור על מה ששלו ולהיות יציב. הפזרן הוא פזרן, אז זה לא מחזיק כלום, זה לא מחזיק מים, הוא מפזר הכל ונגמר לו וזהו. זה לא מידה טובה. והקמצן הוא קמצן, זה לא טוב, הוא לא רוצה לתת. אז זה מידה. אנחנו מודדים את הרצון. הרצון לתת, מידה. מידת הנדיבות, מידה טובה. ככה כל המידות. מידה אחרי מידה. אז בניין הרצון, שיהיה רצון שהוא ישר, הוא נכון, הוא בעצם עובדת המידות. ויש עוד הרבה מאוד זוויות של הרצון, זה אין סוף פסקאות ברב קוק ובכל מקום אחר. עיקר עבודתנו, העבודה המוסרית שלנו, זה לבנות את הרצון, גם על ידי המעשים. אני רוצה לראות פה עוד משהו. נחזור לרצון בספר הכרמל שם במקור מספר 3. תסתכלו בפסקה של הרצון, שורה 1, 2, 3, 13 מהפסקה, מתחילת הפסקה הישרה הזאת, שורה 13. כי הטוב בעצם, אתם רואים את זה? כי הטוב בעצם הוא נרצה, נרצה. אצל כל בר שכל, רק רע המדומה אצלו באמצעים המובילים אל הפעולה, כמו התורח לבקשת החוכמה. נכון? אדם צריך לבקש חוכמה, צריך לנסוע לשיעורים, ללכת ללמוד פה, להיות עמל בתורה, לנסות להבין מה התוספות אומר. יש פה עמל, זה תורח. ופיזור הממון, אם נאהו לעשותו. ולזה אמרו בקורבן, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אדם לא רוצה משהו שהיה צריך לרצות, ואז כופים אותו עד שאומר רוצה אני, או מקים אותו עד שאומר רוצה אני. אז למה לא פשוט כופים אותו לעשות את זה וזהו? מה אתם אומרים? אז הנה, כי אחר שאנו כופים אותו להקריב, הוא כבר הביא הקורבן, והעיכוב והתורח והעמל כבר פסק וחלף לו, אז ידענו בנוח שרצונו מסכים אל הדבר ברצונו הטוב מצד עצמו. כי השכל לגזור בזה שטוב לעשות מצוות השם ולשמוע דברי חכמים. והטוב באשר הוא טוב נרצה באמת אצל כל בר שכל. אחרי יופסקו ויעברו התורח והעמל באמצעים ומובילים את התכלית. ולפעמים יגבר בזה החפץ על הרצון. ולפעמים יגבר הרצון על החפץ. ולזה נוכל לצוות על הרצון שהוא עניין שכלי ובחירי שיתאמץ להגביר רצונו על חפצו. ונטייתו הנפשית להיות רוצה דבר פלוני. שיצייר בליבו טוב הדבר ותועלתו, שאז תחשך מחשבתו אחריו, כי פעולת המחשבה הוא בבחירת האדם. אבל זהו ברצון, אבל זהו ברצון. אבל זהו ברצון עצמו. אבל אי אפשר לצוות את האדם על רצון אחרים. רק ברצון עצמו קופים אותו. להגביר רצונו על חפצו. עד שאומר, רוצה אני. שאחרי הכפייה שכבר עשה מעשה הטוב, ידענו שגם רצונו מסכים אל הדבר. נכון? מצד עצמו. כי מטבע כל בר שכל, שירצה ויבחר את הטוב והנאות, ואם המונעים כבר עברו גם לבבו של שלם, וישמח אחר כך על עשותו הטוב, באשר הוא טוב. נכון? אז שוב, למה צריך לכפות אותו עד שיאמר רוצה אני? היה עושה את זה בלי להגיד רוצה אני. אלא מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שכשאתה כופה אדם לעשות דבר טוב, לא, אנחנו לא רשאים לדבר הזה. מי שרשאי לעשות את זה זה בית דין. אבל כשכופים אדם לעשות דבר טוב, אז הטוב הזה, בסופו של דבר, אחרי שהוא עובר את כל המכשולים של העמל והתורח וכל המכשולים שהחפץ הביא עליו, אחר כך הוא אומר, באמת אני שמח שעשיתי את זה, רוצה אני. הוא מגלה שבאמת זה היה הרצון הפנימי שלו. וזה הדבר הנפלא שיש בשכל העליון, בשכל הקדוש, בתורה שאנחנו לומדים. שלעולם התורה מגלה את הרצון הפנימי. היא מגלה את הרצון. ולכן אדם, אחרי שהוא עושה מצווה, אחרי שהוא פועל פעולה חיובית, אחרי שהוא לומד, הוא מרגיש טוב. למה הוא מרגיש טוב? המטרה זה לא שנרגיש טוב. זה לא המטרה. אבל אנחנו כן מרגישים טוב. למה מרגישים טוב? כי באמת זה קשור לרצון העצמי, הפנימי, הזה שחנוק וגנוז, וקורס תחת הנטל של כל החפצים. כל החפצים. כל אותם המקומות הנמוכים יותר. טוב, עד כאן הקדמה. התחלנו להגדיר דברים מאוד מאוד ראשוניים ברצון, את ההבדל בין רצון לחפץ, את ההגדרה של רשע וצדיק, ומאיפה מתחילה האפשרות לתקן. האפשרות לתקן מתחילה מעבודת השכל, שהוא פוגש את השכל העליון, השכל הקדוש, שהוא בעצם מעל אפילו הרצון האנושי. חזקים וברוכים.